רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
לצאת מהמינוס ולעלות על מסלול האושר. הפודקאסט של ענבר רעם. שלום וצהריים טובים. שמחה להיות פה היום ברדיו סול. אני ענבר רעם ואתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס. אני רוצה לפתוח קודם כל ולמסור את תנחומיי למשפחות הנרצחים ולמשפחות החיילים. אני רוצה לשלוח החלמה לפצועים ותפילה שיחזרו במהרה השבויים והנעדרים. מהיום, כל יום חמישי בשתיים בצהריים, אנחנו נעביר את השעה הזו ביחד. בשנים האחרונות כולנו מתמודדים עם הרבה מאוד אתגרים כלכליים, והאמת שאף אחד לא לימד אותנו מהי התנהלות כלכלית נכונה ואיך להתמודד עם האתגרים השונים. והמלחמה יצרה אתגרים רבים חדשים. בתוכנית אנחנו ניתן מענה לכל האתגרים, לכל בעצם האתגרי הכסף היומיומיים שאתם מתמודדים איתם, אם זה בנקאות, הלוואות, תקציב, משכנתא, השקעות, שינוי הרגלים ועוד ועוד. האמת שלא ככה חשבתי שתיפתח התוכנית הראשונה, חשבתי שזה תהיה תוכנית יותר חגיגית, לצערי אנחנו מתכננים ואלוהים צוחק כמו שאומרים. אז אבל אנחנו ננסה להעביר את השעה הזאת ביחד ככה ולתת לכם כמה שיותר ערך וידע ביחד. אז היום אני גאה לארח איתי בתוכנית את עורך דין אראל כהן. ואנחנו הולכים באמת לדבר על איפוי כוח מתמשך ועל החשיבות שלו, והחשיבות שלו דווקא עכשיו בתקופה בימים הקשים האלה. ואראל, קודם כל אני אשמח שתציג את עצמך.
טוב, אז שלום לכולם. אני אראל כהן. אני ביום יום שלי, אני תמיד אומר, אני עורך דין לשקט נפשי. בימים האחרונים, כמו שאתם רואים, גם הגעתי פה עם מדים של מד"א, כי אנחנו כולנו פה מתנדבים, כל אחד עושה מה שהוא יכול. ואני פה באמת, יחד עם ענבר, נסביר לכם מה זה ייפוי כוח מתמשך, למה זה חשוב, איך צריכים להתכונן למקרים שלא יגיעו, אבל צריכים, איך אומרים, לחשוב על זה. ואנחנו פה בשבילכם.
מעולה. אז בוא נתחיל בכלל לעשות סדר. בסדר? בוא נעשה סדר בכלל במושגים. כי אני חושבת שהרבה אנשים לא יודעים בכלל מה זה ייפוי כוח מתמשך, ויותר מזה גם לא כל כך מבינים את ההבדלים בין ייפוי כוח מתמשך וצוואה. אז בוא נעשה סדר במושגים בכלל. מה זה ייפוי כוח מתמשך?
אז בואי נתחיל טיפה אחורה.
אוקיי.
באפריל 2017 הגיע למדינה מסמך משפטי חדש שנקרא ייפוי כוח מתמשך. עד אותו תאריך היה בישראל אפוטרופסות. הרבה אנשים מכירים את המילה אפוטרופוס. כן, כן, אני אפוטרופוס עליו. אני אפוטרופוס על כך וכך. אני אפוטרופוס לבן הקטין. זה נקרא מושג אפוטרופוס. מה זה בעצם אפוטרופוס? אפוטרופוס זה אם הגיע מצב של אדם מכל מיני סיבות, שחלילה הגיע למצב שהוא לא כשיר ולא צלום מבחינה שכלית. אם הוא נפל ושבר את הרגל, אז קשה לו ללכת, אבל אם הוא לא כשיר מבחינה שכלית, מבחינת המערכת, הוא לא יכול לקבל החלטות. וברגע שהוא לא יכול לקבל החלטות, אני בתור בן אדם שקרוב אליו, לא יכול לקבל החלטות בשבילו. לכן, אם חלילה בן אדם נפל במקלחת, תאונת דרכים, חלילה קיבל הלצהיימר, לא יודע מה, הגיע למצב שהוא לא כשיר ולא צלול, בני המשפחה, במקום לרוץ ולשמור עליו בבית החולים, היו צריכים להגיע לבית המשפט כדי למנות אפוטרופוס, להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס. משלמים אגרה למדינה, מגישים בקשה וצריכים הסכמות של בני המשפחה. כלומר, יש לנו מקרה של שלמה ורבקה, זוג חיים ביחד 50-60 שנה. הוא האהבה הראשונה של חייה, מה שנקרא. לצערנו הרב, שלמה בתאונת דרכים, לא כשיר ולא צלול. רבקה, במקום לשמור עליו, ובמקום לטפל בו, במקום ללכת להיות איתו בבית החולים, היא צריכה עכשיו לרוץ לבית המשפט, לשלם כסף מהכיס, לשלם אגרה, ולהגיד כבוד השופט, אני רוצה להיות אפוטרופוס על בעלי. אני רוצה לקבל החלטות בשבילו. מה אומר לה השופט? שאלה מאוד פשוטה. גברת, האם יש לך ילדים? כן, ארבעה שיהיו בריאים, איך זה קשור? אני, אין לי זמן להסביר לך איך זה קשור, אבל שתדעי שעל פי החוק הם צריכים לחתום שהם מסכימים שאת תהיי. רגע, כבוד השופט, אולי דבלבלת. אני אשתו, אני, זה החיים שלי. אני מבין אותך, אבל כרגע צריכים שהילדים יחתמו על הסכמה. ואז מגיע הבן הבכור, שהוא גם כן חכם גדול, ואומר, רגע, רגע, כבוד השופט, הוא לוחש לו ככה באוזן. אמא כבר לא 100%, היא כבר לא בדיוק שירה. תן לי, אני רוצה להיות אפוטרופוס על אבא. ואז האמא רוצה. האבא רוצה, סליחה, הבן רוצה, מתחילים ביניהם איזה, בא בית המשפט, עצור, דני, בוא אליי בבקשה. תראה מי זה דני? דני זה נציג של בית המשפט. מעכשיו הכל מתנהל דרך דני, הכספים והחשבונות והביטוחים והרפואי והאישי, הכל הכל דרך דני. אז רגע, האם יכלנו למנוע את הבעיה הזאת? את התאונה כנראה שלא יכלנו למנוע, כי זה מה שקרה, אבל את כל הסאגה המשפטית, את כל הבירוקרטיה המשפטית, יכלנו למנוע, אם היינו עורכים מיפוי כוח מתמשך.
אז אני עכשיו רוצה לשאול אותך שאלה.
בבקשה.
תבוא גברת רבקה.
כן.
ותגיד, רגע, אבל אני חתמתי על צוואה. יש לנו צוואה משותפת.
מעולה.
אז שאלה. אז למה אני צריכה... תבוא לבית משפט, תגיד, הנה, בצוואה כתוב שהכל עובר, אפילו צוואה הדדית.
מעולה, מעולה.
אז בוא רגע...
אז אנחנו ניכנס יותר לעומק, אוקיי. ונגיד, חבר'ה, צוואה... מתחילים לדבר על המילה צוואה רק לאחר פטירתו של אותו אדם. Okay. כלומר, רגע אחד לפני, גם אם בן אדם חלילה גוסס, גם אם הוא בן אדם מצב קריטי אנוש, לא יודע מה, ברגע שהוא עדיין, איך הוא מצלנו במדה, ברגע שעדיין יש לו
דופק,
הוא עדיין פה איתנו, הצוואה לא רלוונטית. כי הצוואה מתייחסת רק לאחר שבן אדם נפטר. Okay. ולכן במקרה שלנו, הצוואה לצערנו לא רלוונטית.
אז אני אחדד רגע את מה שאתה אומר. בעצם מה שאתה אומר... זה שצוואה זה מסמך שמה שהבן אדם רוצה לאחר מותו, ואיפוי כוח מתמשך זה מסמך שמעיד מה הבן אדם רוצה כל עוד הוא בחייו, והוא לא יכול, והוא לא יכול בעצם לקבל החלטות עבור עצמו, אבל זה עדיין במהלך חייו, נכון?
אם אנחנו נצייר ציר זמן, זה שני מסמכים שונים שמשלימים אחד את השני. היפוי כוח מתמשך הוא מרגע שבן אדם לא קשיר ולא צלול, okay. ועד לפטירתו.
גם מנטלית וגם פיזית.
נכון. Okay. לא. בקטע של המנטלית, זה מה שחשוב. כלומר, אם בן אדם, לצורך העניין, הוא מתהלך וחלילה הוא הגיע למצב שהוא כבר לא מתהלך, והוא פשוט עם כיסא גלגלים, או שקשה לו, או שהוא סיעודי, okay. עדיין, ברגע שהשכל שלו עובד, לא ניתן להשתמש.
או שהוא במצב, לא, התכוונתי, או שהוא במצב שהוא לא יכול לקבל החלטות, בגלל מצב בריאותי, שהוא נגיד מורדם או מונשם או דבר כזה.
בוודאי, אם האדם מורדם ומונשם, מפעילים את טיפוי הכוח המתמשך שלו. Okay. אפרופו, אנחנו מדברים על מלחמה, בשבועיים, שלושה הראשונים, שרק התחילה המלחמה, בשעות הראשונות, התקשרו אליי עורכי דין. אני עד לפני המלחמה הייתי מקבל ביום ממוצע 100, 120, 150 שיחות טלפון כל יום מעורכי דין להתייעצות.
מה קרה מאז המלחמה?
עכשיו זה מתקשרים אל אנשים אחרים לגבי רישיון לנשק. אבל כרגע מדברים, היום מתקשרים אל הרבה עורכי דין, ואומרים, תקשיב הראל, שאלה שאלתה לנו, האם אדם שערך ייפוי כוח מתמשך, והוא כרגע חטוף בעזה, חטוף בעזה, נהדר, האם אני יכול להפעיל את ייפוי הכוח, לא ייפוי כוח מתמשך, מפעילים אותו לא מתי שבא לנו, לא בגלל שהאבא נהיה נודניק או נהיה סעודי, רק אם הוא לא קשיב וצלול, מביא מישהו
אז רופאי. אז מה עושים באמת במקרה כזה?
אז הבן אדם בעזה, או, שוב, אני לא יודע מה מצבו, עשיתי שיחות עם האפוטופוס הכללי, מטעם לשכת עורכי הדין, ודיברנו איתם, ואמרו לי, תקשיב טוב הראל, חד משמעית, אם יהיה מצב של מישהו שנחטף, והוא נמצא בעזה, או שהוא נעדר, והוא ערך ייפוי כוח מתמשך, כמובן לפני, והמשפחה תצהיר שהוא לא איתנו, מה שנקח, לא יודעים איפה הוא, יפעילו את ייפוי כוח המשך, למרות שאין אישור רפואי במקרה של מצבו. אבל עד היום אני יכול להגיד לך, שלא קיבלנו מקרה של בן אדם במצב הזה, סתם אם אנחנו כבר מדברים, עד היום 150 אלף אנשים ערכו ייפוי כוח ממשך בארץ. 150 אלף אנשים ערכו ייפוי כוח ממשך, מתוכם 5,000 כבר הופעלו. כלומר, 5,000 אנשים הגיעו למצב שלצערנו הם כבר לא קשירים, כבר לא צלולים, והפעלנו את ייפוי הכוח ממשך שלהם, ונכנסנו בעצם בנעליים שלהם ומטפלים בהם. כמובן שגם חלק מה-5,000 כבר נפטרו, אבל בגדול המספרים אני שמח שכמה שפחות אנשים יפעילו, כי תמיד שאני מחתים לקוח, אני אומר, תקשיב, לכהנים יש ברכה, ברכה של כהן. אז אני, אחרי שחתמת, אני מברך את האדם שלא נצטרך להפעיל את טיפוי הכוח המתמשך. לעומת זאת בצבא אני לא יכול לברך את זה, כי זה ברכה לשב, בסוף כולם הולכים, כולנו הולכים.
מתי שהוא נלך.
מתי שהוא נלך.
אתה יודע שיש שני דברים קבועים בחיים, מוות ומיסים. זהו, חוץ מזה הכל זה. אבל תגיד לי, עכשיו, אנחנו בסופו של דבר תוכנית של כסף, אז בוא תסביר לי. מהמקום של הכסף, בסדר? איפוי כוח מתמשך, למה זה חשוב? היא בטוח יש לך סיפורי מקרה, תספר לי איזה סיפור אחד, איפה זה בא לידי ביטוי? למה זה כל כך חשוב שיהיה כסף, שיהיה איפוי כוח מתמשך דווקא בנושא של הכסף?
לצורך הדוגמה, יש לנו זוג,
כן.
אפשר לחזור עוד פעם לשלמה ורבקה,
כן.
הם כוכבי הסרט שלנו, כל החיים שלנו מה שנקרא בסרט,
כן.
ושלמה ורבקה ביחד, הכל בסדר, חשבון משותף. חשבון משותף. ורבקה רוצה במצב הזה להוציא כסף. להביא כסף, להביא מטפלת. להביא כסף, להביא עגלה. להביא כל מיני דברים רפואיים. ברגע שהבנק מזהה שיש פה בחשבון אדם שמונה לו אפוטרופוס אם לא ערכנו טיפול כך משך, או שיפעלנו טיפול כך משך שלו, זאת אומרת, בשני המקרים, הבנק מחויב על פי החוק לחסום את החשבון. למה? כי הבנק אומר, רגע, אני לא יודע מה קורה בשטח. מבחינת המערכת, עד היום היה 50% שלו, 50% שלה, כרגע יש את ה-50% שלה. ה-50% שלו לכאורה יכולה לעשות מה שהיא רוצה בחשבון, יכולה למשוך, יכולה להוציא, יכולה ללכת, יכולה לבוא, ואנחנו לא יכולים לשמור על הזכויות שלו, ולכן הם מחויבים לחסום את החשבון. עד מתי? אם ערכנו ייפוי כוח מתמשך בזמן, בבקשה, הנה ייפוי כוח, הוא ביקש שאני אטפל בעניינים הרכושיים שלו, שאני אוכל לשלם את החשמל, שאני אוכל לשלם את המים, שאני אוכל להמשיך לקנות, שאני אוכל אפילו, את יודעת מה, לעשות טסט לאוטו. האוטו רשום על שמו, צריך לעשות טסט לאוטו. זה כלכלי, זה כספי, זה דברים שחייבים שיהיה מוכן מראש, כי אם לא, אני צריך ללכת לאפוטרופסות, אני צריך ללכת לבית המשפט, ברגע, לחשבון משותף. אדוני, זה הכללים. צריכים להגיע לבתי המשפט, או לכל מיני גופים כאלה ואחרים, או להביא אישורים מיוחדים. למה? גם ככה הבירוקרטיה בארץ, ארוכה ומפותלת, מתמשכת, אפופו איפוי כך משך. אנחנו לא רוצים להגיע שם. אנחנו אומרים, אם כבר קרה המקרה, בוא נתכונן. אם דיברנו מקודם על הצבא, יש אנשים שקוראים לאיפוי כך משך צבא בחיים. סוג של צבא, זה לא המושג המשפטי, אבל סוג של, כאילו צבא, מה בן אדם ביקש שעשו? יותר מזה אני אגיד לך, היה לנו מקרה, לא הרבה, אבל היו כמה מקרים בודדים, של בן אדם שעבר אירוע מוחי. 4 חודשים, לא היה קשיר בצלול. אשתו טיפלה בעניינים שלו. כשהוא חזר לעצמו, הוא הביא אישור רפואי שהוא בסדר, והוא חזר לתפקד. כלומר, מבחינתנו...
זה הפיך.
נכון, הכל הפיך חוץ מהמוות שדיברנו. גם פה במקרה הזה, אבל בסדר. בייפוי כוח מיישך, ברגע שהפעלנו אותו, אם הוא חוזר אחורה למצב שהוא טוב, אפשר להחזיר את המצב לקדמותו.
איזה גיל מתאים לעשות איפוי כוח מתמשך?
תקשיב, השאלות שלך, אחת. בגדול, האיפוי כוח ממשך היום בארץ, על פי החוק, מגיל 18 ומעלה.
זאת אומרת, כל אחד שהוא בגיר.
כל אחד שהוא בגיר, מגיל 18 ומעלה. אני יכול להגיד לך שהלקוח הכי צעיר אצלי במשרד בן 38, והלקוח הכי מבוגר בן 104. אם אנחנו כבר מדברים, אולי יהיה לו פופילה של שידוחים, הלקוח בן 104,
מחפש קלה,
אלמן פעמיים, הוא מבקש מישהי רצינית בסביבות גיל ה-90, והוא מוכן לשאול את ההורים שלה אם הם עדיין בחיים. אבל אם נהיה רציניים, מגיל 18 ומעלה, למרות שרוב האנשים היום, אני חושב שנופל להם הסימון בגיל 40 ומשהו, 40 וקצת.
תגיד, רוב האנשים שעושים אצלך איפוי כוח מתמשך, הם בגילי באמת 40-50, כי לדעתי רוב האנשים שעושים את זה, זה מבוגרים. יש לזה, כאילו יש לזה מודעות כלפי
האהובים.
יפה.
אז כשאנחנו התחלנו את היפוק המשך לפני 6 שנים בערך, אז רוב הלקוחות שלי היו גיל 70-80 ומעלה. הייתי מסתובב עם החברה האלה, 70-80, הייתי מספר להם בתיכון, והיו נקראים מצחוק, והרצאות, והכל טוב ויפה. אבל לאט לאט הגיל התחיל לרדת. ואני אסביר גם למה. מתי נפל להם הסימון? יום אחד עשיתי ייפוי כוח משך לאדם בן 75, שהבן שלו בן 50. הבן הבכור בן 50. כשהבן הבכור בן 50 חתם שהוא יהיה מיופה כוח במקרה הצורך, הוא הגיע הביתה, סיפר לאשתו. יש הרבה אנשים שלא עושים שום צעד בלי לדבר עם האישה. הוא התקשר, אמר לי, תקשיבי, עשיתי לאבא ייפוי כוח משך, והוא סיפר לה מה זה, עשה לה מיני הרצאה. ואז אמרת לו, רגע, אבל מה איתנו? הוא בן 75 לכאורה, זה הגיל שלו, אבל מה איתנו? אתה זוכר שקרה לה שכן בן 48 שהוא קיבל דום לב? אתה זוכר שהיא בת 42 תאונת דרכים? כאילו, אתה מתחיל להבין שאין איזה גיל. אז אמנם אנשים בני 18, 20, 25, 30 עדיין לא בראש. הם עכשיו תהיה להם סיבות. אבל אנשים לאט לאט מתחילים להבין, אני מעריך...
משפחות, כן.
משפחות, כן. ויש, אם יהיה לנו זמן בתוכנית, אז יש גם מסמך שנקרא הבעת רצון. מה זה הבעת רצון? זה מסמך משפטי שאומר, רגע, איפוי כוח מתמושך שומר על אותו אדם. אבל אם לאותו אדם יש קטינים, מישהו בא לקטינים? לצורך העניין, חד-הורית, גרושה, אלמנה, לא יודע מה, נפצעה בתאונת דרכים. היא לא קשירה ולא צלולה, בוודאי. הפעלנו את טיפול הכוח המשך שלה, אמא שלה מטפלת בה. מי מטפל בילדים שלה בני 8 ובני 12? מי מטפל בהם? יש מסמך שנקרא הבעת רצון, שבעצם היא מביעה את רצונה, שאם חלילה יקרה משהו לה, אז חוץ מהיפוי כוח משך שישמרו עליה, ישמרו גם על הילדים שלה. שיגדלו בחינוך דתי, שיגדלו באזור ראשון לציון, שהיא יכולה לפרט מה היא רוצה. כלומר, אנשים מתחילים להבין שגם המסמכים האלה חשובים. אפרופו הבעת רצון עלה, שהיה את המקרה של איתן בירן. את זוכרת באיטליה, ששני ההורים ובלגן, והוא היה אפוטרופוס, והיה אפוטרופוס.
והיה ריב מי היה אפוטרופוס.
נכון. שם המקרים נהרגו. אז זה היה יותר בשביל צוואה, אבל גם אם קורה מקרה כזה, ששני ההורים...
זה היה אבל מי יטפל בילד גם.
לא משנה. מבחינת המערכת, אם היה מסמך משפטי שאומר, הילד יגדל אצל הסבא כאן, או הילד יגדל בחול, או לא יודע מה, זה מה שקורה. כי בסופו של דבר, המטרה של המסמכים האלה זה להבהיר את הרצון של אותו אדם, מה הוא רוצה.
עכשיו, אם אני רוצה להביע את רצוני, אבל אני רוצה שילד אחד יטפל בבריאות וילד אחר יטפל בכסף. כי נגיד זה שמטפל בבריאות הוא לא, הוא וכסף לא מתחברים. אז אפשר להחליט שכל אחד יטפל במישהו אחר?
בייפוי כוח מתמשך, אנחנו ממנים אנשי אמון. אני אומר את זה הכי ברור לכל הלקוחות, אנחנו לא ממנים כי לא נעים. לא נעים יצא למילואים. אפרופו כולם עכשיו במילואים, גם הלא נעים יצא איתם. אנחנו מבחינת המערכת ממנים אנשים שהם אנשי אמון שאנחנו סומכים עליהם. לצורך הדוגמה, אם הבן שלי יועץ מס או חשב שכר או לא יודע, הוא מומחה לכסף, הוא יכול לטפל רק בכסף. והבת שלי שיגרה לידי ומכירה את הרופא ואת התרופות ואת השעות ואת האחות, היא יכולה להיות בעניינים הרפואיים. אני יכול לעשות מה שאני רוצה. יש מקרים של אח אחד ככה ואח אחד ככה, יש מקרים של שניהם ביחד ולחוד, יש מקרים שמעל 10,000 שקלים צריכים שתי חתימות. כדי רוצים לראות שהמטרה של היפוי כוח משך זה בעצם מצד אחד לתת שחרור לילדים, מצד שני שלא יהיה פה עכשיו תוהו ובוהו וכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, ואותו אחד ינצלו אותו לרעה. צריך לשים לב לנושא הזה, אנחנו בפגישות שלנו עם הלקוחות, מזהים מי הממנה, מזהים מי הילדים, לפעמים ממליצים על כל מיני המלצות מהניסיון שלנו, בסופו של דבר החלטה היא של הממנה, אבל צריך להבין, תמיד אני אומר ללקוחות שלי, תעצמו רגע עיניים, תחשבו שאם קורה משהו, מי יכול באמת לטפל בכם? עזוב, אז הוא גר בצפון עם 10 ילדים, אין לו זמן לעצמו, הוא גר פה קרוב, אבל הוא קשה לו בפרנסה. מי באמת יכול לשמור עליכם? אז יכול לפצל את זה לרכושי, רפואי ואישי. אם את כבר שואלת מה ההבדל ביניהם, רכושי זה רכוש, רפואי זה רפואי. מה זה אישי? אישי זה כל הדברים שהם לא פה ולא פה. הייתה לי לקוחה צעירונת בת 82, אמר לי תקשיב טוב, קשירה או לא קשירה, אני רוצה כל חודש גבות. גבות, חלק זה מצחיק, אבל גבות, זה היה חשוב לה לשבור על צלם אנוש. היא אומרת, אני רוצה שיקחו אותי למספרה. אני רוצה שעשו לי, איך זה נקרא?
ציפורניים.
כי זה חשוב לה להישאר.
רק ג'ל.
יפה, אז כל הדברים האלה ניתן לרשום ביפוי הכוח המתמשך. אפילו היה לי לקוח שאמר לי, תקשיב טוב הראל, אם קורה מה שקורה, אני רוצה שהבן שלי החמוד והיקר יקנה לכלב פאפי, הנה הכלב פאפי פה לידי, שיקנה לו שק של בונזו כך וכך. אמרתי לו, עד כדי כך? הוא אומר לי, תקשיב טוב, אני אגיד לך מכל הלב, כאנשים נפתחים בפגישות האלה. הוא אומר לי, הבן שלי קמצן, אם אני לא ארשום לו, יקנה לו שק תירס, ברמה כזאת שהיה חשוב לו, שגם שהוא לא קשיר חלילה, שישמרו על הכלב. כי אנחנו צריכים בסופו של דבר להגיע למצב שאנחנו שומרים על המקסימום שאנחנו יכולים ללקוחות שלנו.
אז אני, זה, מה שאני חושבת זה, עכשיו, זה כאילו, האם יש בקשות מיוחדות שאנשים מבקשים בעקבות המלחמה? זאת אומרת, האם המלחמה גרמה?
המלחמה לא גרמה לבקשות מיוחדות, כמו שהיא נפל הסימון, שאם בהתחלה, תראי, אני יכול להגיד לך שאנחנו תורה דתי, שומר שבת, שומר חגים, הכל בסדר. בשמחת תורה, כמו בכל שבת רגילה, הלכתי לה בכנסת. אומנם אני הולך עם האקדח, הכל בסדר. הגעתי רגילה בכנסת, ובשש וחצי בבוקר אני שומע בום כזה, בום שהוא לא רגיל, כאילו יחזיר אותי אחורה לצבא. ואני אומר לאשתי, תקשיבי, זה לא בום רגיל, משהו פה לא הגיוני. ופתאום אני שומע זעקות כזה ברקע. ואז אני אומר לי, תקשיבי, אם יש הזעקות ברקע, באזור שלנו, אז או שזה הזעקה שבטעות, או שיש פה משהו יותר רחב, מה שנקרא. כשהגעתי לה בכנסת, כבר יש כאלה חברים אצלנו שהם רואים טלוויזיה ופעילים גם במקומות כאלה, והתחילו לדבר איתי על מספרים, 200 הרוגים, נכנסו ג'יפים, בלגן, דה, דה, 20 יישובים, הגיעו לאופקים, שדרות. אני אומר, רגע, איפה שדרות, איפה עזה? זה חצי שעה, זה לא, משהו לא נתפס, כאילו הבנו, צהל הגדול והמדינה וכולה, כאילו, לא עוד, אפרופו, לא, כאילו, זה משהו שלא היה נתפס.
זה לא היה נתפס.
לא נתפ... גם היום, דרך אגב, חודש אחרי זה עדיין לא נתפס. ואנחנו כאילו מחכים שמישהו יקפקף אותנו ויגיד לנו, חבר'ה, אתם בסרט.
תתעוררו בעצמכם.
תתעוררו על עצמכם. אבל אני יכול להגיד לך שפתאום אנשים, נפל להם הסימון, שזה יכול להיות בכל רגע, יכול להיות בכל מצב, יכול להיות ששני ההורים חלילה, יכול להיות שאחד מהם, יכול להיות ש... כאילו, הגענו למצב שאנשים הבינו שאם בעבר, אפילו היום יותר מזה, היום את יודעת שאנשים, חיילים, שנכנסים לעזה, הם רושמים
כן,
סוג של צבא, כן. יש כאלה שרושמים את זה בהודעה, יש כאלה שרושמים את זה בפתק וחותמים.
נכון.
זה. אנשים מבינים שהמצב הוא לא פשוט. אז מצד אחד חשוב לדעת ולחזק את האנשים ולהבין, חבר'ה, לא חלילה לקחת את זה במצב של דיכאון ושל זה, גם ככה, כל האלה של הזה, של התשעה באב, זה ביום אחר. כרגע אנחנו במלחמה על הבית, אנחנו ננצח, אבל צריכים להבין שהמצב הזה, אם בעבר, איך אומרים, תסביר לי מה אתה מדבר, אין מה להסביר היום. אנשים מבינים שהמצב הוא לא פשוט. ולכן אני יכול להגיד לך שאומנם אני כבר חודש לא עובד, אני עם האמבולנס צמוד, עושה משברות של 12-14 שעות ביום, יחד עם אשתי, גם אשתי חובשת, ועם הבן שלי הבכור שהוא גם במדע, אנחנו עושים משמחות, עושים משמרות, מלווים הלוויות, מטפלים בפצועים, לצערי גם יצא לי להודיע למשפחה שהבן שלהם נרצח, המצב הוא לא פשוט. אבל אני יכול להגיד לך שאני מגיע לאנשים, פתאום אומרים, תקשיב, היפוי כוח משה שחפרת לנו בעבר, וואלה, הוא צריך אותו. וואלה, עכשיו במקרה כזה, במקום עכשיו כל הפירוקרטיה וכל התפסים וכל העניינים האלה, הכל כבר מסודר. לכן חשוב להאריך מוקדם, בלי קשר למלחמה כזו או אחרת, אבל אם אנחנו מנסים לחזור לשאלה של האם יש בקשות מיוחדות, לפעמים אנשים אומרים, תקשיב, אני רוצה שאם קורה משהו, אז אני רוצה להישאר קרוב לבת שלי. למרות שאני גר בשדרות, לצורך הדוגמה, אני רוצה שאם יקרה חלילה משהו, לעבור לכפר סבא או לא יודע, לאיזה יחידת דיור, כדי שהבת שלי, כאילו, הם רוצים להרגיש קרוב, הם רוצים להרגיש משפחה, הם רוצים להרגיש מישהו שומר עלינו, גם בתקופה שהיא קשה בכל מקרה.
תגיד, איפוי כוח מתמשך, אפשר לשנות? לעשות שינויים במהלך ה... חתמנו, בסדר? עכשיו יש דברים, השתנו, קרו וזה, אז אפשר לעשות שינוי?
גם איפוי כוח מתמשך, וגם צבא, וגם המסמך שאמרנו לבת הצון, אפשר בכל רגע נתון לשנות. מתי אי אפשר לשנות? בשני מקרים. מקרה אחד, שאותו בן אדם כבר לא קשיר ולא צלול, אז כבר מה שנקרא מאוחר מדי, או אם הוא נפטר.
שאז זה צבא.
שכבר, גם את הצבא כבר אי אפשר לשנות, אבל אם אנחנו רוצים להבין את זה לעומק, איפוי כוח מתמשך, ערכתי היום, בעוד 3-4-5 שנים החלטתי, הבן לא בא לבקר, הבן השני, לא יודע, טס לחול, אני רוצה לשנות, תמיד אפשר לשנות. אמנם צריכים לערוך מסמך חדש, וזה חשוב לדעת, לא ניתן לשנות את הקיים, צריכים לערוך מסמך חדש, לא חייב אצל אותו עורך דין, אבל אפשר לעשות אצל עורך דין אחר, או אותו עורך דין, לעשות איפוי כוח מתמשך חדש, וגם צבא, על פי החוק, האחרון הוא התקף. כלומר, בן אדם מערך איפוי כוח מתמשך, שינה אותו, הקודם, אנחנו כמובן מבטלים אותו באופן מסודר.
תראה, ההתמחות שלך זה איפוי כוח מתמשך, ובאמת הסברת את זה הרבה, אבל אני רוצה בכל זאת, בגלל החשיבות של הנושא ובגלל המצב שהוא מאוד שביר, אם אתה יכול לתת איזה מילה על צוואות, כאילו בכל זאת, בוודאי. כמה כללי אצבע, מה חשוב בוודאי. שיהיה, מה כדאי, מה היית ממליץ כאילו אז לעשות?
אז ככה, קודם כל, יש כמה צוואות היום במדינה. יש צוואת יחיד, יש צוואה הדדית, יש צוואה בכתב יד, יש צוואה של שכיב מרע, יש כל מיני סוגים של צוואות. אני אתמקד בצוואות העיקריות שרלוונטיות אלינו. בגדול, על פי החוק, צוואה היא עניין אישי. כלומר, אני יכול להכין צוואה אחת, אשתי יכולה להכין צוואה אחרת לגמרי. אני יכול להיות מהשיקול שלי להביא את הכל לבן הבכור. אשתי יכולה להביא את הכל לבן הקטן. אני יכול להביא לשכיב, לא משנה מה, אפשר לעשות מה שרוצים בצוואה יחיד. בסדר? צוואת יחיד היא מתחלקת, היא כמובן מתייחסת לחלק שלי. כלומר, אם אנחנו שני בני זוג, חצי חצי, אז אני לא יכול להשתלט על החלק שלה, אני יכול בחלק שלי להחליט שאני רוצה להביא למישהו אחד. זה צוואת יחיד. צוואה הדדית לעומת זאת, היא צוואה שיש בה את עיקרון ההסתמכות. אני סומך עלייך, את סומכת עליי. מה זה בעצם במילים שלנו? הבן או בת הזוג, הוא מתקשיב, אם קורה משהו לבעל, הכל עובר לאישה. אם קורה משהו לאישה, הכל עובר לבעל. ורק לאחר מכן, זה עובר לילדים, שווה בשווה, או חלקים אחרים, אבל זה נקרא צוואה הדדית. הרבה מקרים קרו כבר, לא הרבה, אבל קרו מקרים של לצערנו רב, שזה לא נתפס, אבל קרו מקרים של אבא ואמא, שלא ערכו איפוי כוח ממשך, לא מעניין, ככה עכשיו כרגע בצוואה. הם לא ערכו גם בצוואה, וברגע שהם לא ערכו צוואה, שימי לב, האבא נפטר, והילדים על פי החוק, יש את חוק הירושה. מה אומר חוק הירושה? אם בן אדם נפטר ולא ערך צוואה, חצי מהזכויות שלו לאשתו, וחצי מהזכויות שלו לילדים. לצורך הדוגמה, לאישה עכשיו יש 100% שלה, 100% שלו. עכשיו בחצאים זה חצי חצי. אם קרה משהו לבעל, חצי משלו הולך לאישה, וה-25% הולך לילדים. קרה מקרה, ולא אחד לצערנו הרב, שבאו הילדים, שהם כבר לא ילדים, הם בני 50, בני 60, ויש להם ילדים, ויש להם נכדים, ויש להם משכנתה, ואמרו, רגע, רגע, עם כל הכבוד לאימא, היא כבר קרוב לגיל 80, היא גרה בבית של 8 חדרים, עוד שהיינו ילדים, מה היא צריכה בבית של 8 חדרים? בוא נמכור את הדירה, נעביר את אימא לדירה קטנה של 3-4 חדרים, נקבל את חלקנו, נעזור לילדים שלנו להתחתן, נשלם את המשכנתה וכל מיני דברים אחרים, והוציאו אישה מבוגרת מהבית, כי מה לעשות? זה החוק, זה החלק שלהם. לכן, בצוואה הדדית, אם הבני זוג סומכים אחד על השני, אף אחד לא יכול להוציא אותם מהבית, אנחנו גם מושבים את זה בתוך הצוואה, הם שומרים אחד על השני. ולכן, אם המשפחה, הזוג, הם בקשר טוב ביניהם והכל מסודר, עדיף שתהיה צוואה הדדית, היא יותר חזקה. אבל אם כל אחד מהשיקולים שלו, צוואת יחיד. אם אנחנו מדברים על צוואה של שכיב מרע, שזה סתם כבר בשביל ללמוד, אם בן אדם מרגיש שהוא הגיע חלילה לפני המוות, מה זה אומר? בן אדם עבר תאונת דרכים, בן אדם נפל משהו שהוא רציני, והוא לא כתב כלום. הוא אומר למי שילדו, שים לב, כל מה שיש לי הולך לכך וכך. מבחינת החוק, אם אותו אדם יבוא ויגיד מה שהוא אמר, אותו אדם יקבל את הכסף. אבל אם עבר חודש והבן אדם חי, הצוואה בטלה. כלומר, צוואה שכיב מרע זה רק אם הוא... אבל זה סתם, זה טיפ למתקדמים. אבל מבחינתנו, הצוואות שרלוונטיות, צוואת יחיד, צוואה הדדית.
אני חושבת שאחרי זה, עכשיו אנחנו צריכים איזה שיר ככה, כדי להתאושש.
שימי לפה איזה משהו
חריוקי, משהו לחבר, כן. אז בואו נשמע שיר, ונעשה הפסקה קלה, ונמשיך אחר כך.
שיעברו עלינו נדע לשאת יותר עצבות רכה והשמיים יחכו לנו עד שנביא
Yeah. סכיני מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות על מסלול האושר. הפודקאסט של ענבר ראם.
חזרנו. רציתי לשאול אותך, בעקבות השיחה שהייתה לנו ככה בזמן השיר ובהפסקה, תספר לנו מתי ייפוי כוח נכנס לתוקף.
מעולה, שאלה יפה. כעיקרון, ייפוי כוח ממשך, כבר הבנו שבן אדם יכול לחתום רק כשהוא מעל גיל 18 ורק כשהוא כשיר וצלול. לכן, בכל מיני מקרים שאנשים מתקשרים, אבא התחיל דמנציה, אבא כך וכך, אמא כך, צריך להבין, אנחנו לא רופאים. אמא שלי תמיד אמרה שהיא רוצה שאני רופא, אז אני לקחתי ממנו רק את הכתב. את הכתב של הרופאים יש לי,
אבל גם לי האמת.
חוץ מזה אני קצת חובש, אולי זה קצת קשור לרפואה, אבל זה עדיין לא רופא. אבל מבחינת המערכת, הפעלה של ליפוי כוח מתמשך מתבצעת רק כשהבן אדם לא קשה ולא צלול. כלומר, אם החתימה הוא כשהוא קשה וצלול, ההפעלה הוא כשהוא לא קשה ולצלול.
זאת אומרת, אי אפשר להפעיל את היפוי כוח מתמשך כשהבן אדם עוד בצלילותו.
חד משמעית. בן אדם ערך היום היפוי כוח מתמשך, עבר 5-6 שנים, רוצים להפעיל אותו. ההפעלה מתבצעת על פי החוק, על פי רופא מומחה. על פי רופא מומחה. בא רופא, אפשר גם להגדיר את זה אחרת. אני יכול להגדיר שזה יהיה רופא משפחה, אני יכול להגדיר שזה יהיה רופא גריאטרי, פסיכיאטרי. אז ויש גם כאלה אנשים שלא מאמינים ברפואה, יכולים גם לבקש שהשכנה תפעיל את זה. אני לא בעד, אבל כעיקרון יש הגדרה מה להפעיל, אבל מבחינת המערכת אנחנו יכולים להפעיל ליפוי כוח משך, רק שיש לנו מסמך שאומר שהבן אדם לא כשיר ולא צלול. ברגע שהוא לא כשיר ולא צלול, אנחנו מביאים אישור, אני החתום מטה, דוקטור כך וכך, רושם שהבן אדם הזה, לאחר בדיקה, לאחר, לא יודע מה, עיון בתיק הרפואי, הנעל לא קשה וצלול, רק אז אפשר להפעיל את ייפוי הכוח המתמשך. וברגע שיפעלנו את ייפוי הכוח המתמשך, אנחנו יכולים ללכת עם זה לכל מקום שרשמנו מראש. כלומר, אני יכול ללכת עם זה לבנק, להגיד לבנק שלום, אני הבן של כך וכך, המצב שלו כך וכך, אני מיופי הכוח, הנה הפעלתי, הנה הבאתי אישור רפואי, הנה האפוטופוס הכללי הביא אישור מסודר, הנה אני מיופי כוחו. אני רוצה לבצע פעולות. אני רוצה להוציא כרטיס אשראי, אני רוצה למשוך כסף למטפלת, אני רוצה לעשות הוראת קבע, אני רוצה מה שאני רוצה כדי לטפל בו. כמובן.
אני יכולה לעשות טיפוי כוח מתמשך, אני יכולה לעשות טיפוי, כאילו לבוא לחשבונות בנק ולעשות, להגיד שאני... יש לי ייפוי כוח מתמשך, גם אם יש לי ייפוי כוח בבנק, זאת אומרת, אם יש לי היום
ייפוי
כוח
בבנק, אם יש לך היום ייפוי כוח בבנק, הוא תקף כל עוד הבן אדם כשיר וצלול. זה נקרא חוק השליחות. Okay. כלומר, הבן אדם כשיר וצלול, אומנם הוא בבית שלו כרגע, או אומנם הוא בים, אבל את השליחה שלו. אבל ברגע שהוא לא כשיר ולא צלול, כל ייפוי הכוח בטלים ומבוטלים. Okay. יש אחד שהוא חריג, שהוא לא מתבטל גם אחר הפטירה, זה ייפוי כוח שמדבר על מקרקעין. אני עכשיו לצורך העניין עושה עסקה במקרקעין, בא לי לקוח שמשלם כסף, קונה דירה, מחר בעל הדירה, המוכר נפטר, אז מה, אין לי גיבוי? יש ייפוי כוח, מה שנקרא בלתי חוזר, בעניין של מקרקעין, אבל שאר ייפוי הכוח, בטלים ומבוטלים, ולכן רק אז ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף. כלומר, יש מצב שהבן אדם יהיה בריא 5 שנים, קיבל משהו ונפטר, ולא יפעלנו את ייפוי הכוח משך, וכל המצב שלצערנו הרב, בן אדם נפל במקלחת, אירוע מוחי, אלצהיימר, לא חסר צרות, ואז הוא נכנס בנעליו של אותו אדם.
יש לך איזה מקרים שנתקלת בהם שבנקים לא כיבדו בוודאי, ייפוי כוח?
בעבר, וזה חשוב, השאלה מצוינת, בעבר הבנקים לא הכירו. הבנקים לא ידעו איך לעכל את הנושא הזה.
איך להתמודד עם זה?
לפני 5-6 שנים, הם היו רגילים ליפוי כוח שלהם, הם היו רגילים ליפוי כוח הנוטריוני, פתאום הגיע להם מתמשך הזה, לא הצליחו להבין. אז אני יכול להגיד את זה, ואני לא מתבייש להגיד את זה, שבהתחלה, לצערנו הרב, היה לנו המון המון קשיים בבנקים. הבנקים לא הסכימו לכבד, ושלחו אותנו לבתי המשפט, אבל בתפקידי, כיושב ראש ועדת ייפוי כוח ממשך, יושב ראש משותף, ביחד עם יורים נוספים, גם במחוז וגם בארצי, המתנהלים מול הבנקים, מול האפוטרופוס הכללי, מול כל מיני גורמים כאלה ואחרים, מגיעים למצב שהיום הבנקים מכבדים את זה באופן חד משמעי, ואני כבר אומר פה לקהל בבידה, ויש פה מישהו שנתקל בקשיים, הוא יכול לפנות אלינו, ואנחנו נעזור לו בשמחה רבה, יש לנו נציגים באפוטרופוס שמיועדים במיוחד למקרים האלה, אז אם מישהו מהקהל פה מסתבך, יכול לדבר איתנו ונעזור לו. כלומר, אם היפוי כוח נערך כהלכה, נערך תקין, נעזור לו. לצערנו הרב, יש ייפוי כוח שלא נערכו תקין. שרשמו, אני סומך מיופת כוחי ב-100%. נו, אוקיי, אז מה? כמו שפעם הסברתי, באחד מההרצאות, אני אגיד לך, אינבר, תקשיבי בבקשה. קחי בבקשה 500 שקל, תעשי לי קניות. מה תשאלי אותי? מה לקנות לך? מה? לא, לא, אני סומך עליך, תעשי לי קניות. אוקיי, אבל הרי, מה חסר לך? עגבניות? חסר לך חלב? חסר... אז גם פה, ביפוי כוח מתמשך, יש סעיף שנקרא הנחה במקדימות. מה זה הנחה במקדימות? אני מנחה אותך בתור מיופי כוח, מה אני רוצה שתעשה? א' או ב' או ג', אני רוצה במקרה רפואי להישאר בבית, עם מטפלת, עם מצלמות. אני רוצה שתעביר את האוטו שלי טסט. אני רוצה א', אני רוצה ב', אני רוצה, כמו שאמרתי, שתעשה לי תסרוקת. אני יכול לרשום את כל האני מאמין שלי בתוך ייפוי הכוח המתמשך. ואז הרבה שואלים, אז רגע, מי יבדוק את זה? מי יאכוף את זה? אז כמובן, זה אנשי אמון. אם אתה לא סומך על הבן שלך שיטפל בך, אז צר לי, לצערי. אבל בסופו של דבר, הייפוי כוח המתמשך הזה, גם בבנקים, גם בבתי חולים, גם בכל מיני מקומות כאלה ואחרים, אם יש בעיה, אנחנו מטפלים בה במיידי. אבל בגדול, בשנים האחרונות הם מכבדים את זה לגמרי. כמובן שהכל צריך להיות מסודר בהלכה מקדימות, אבל חד משמעית מקבלים את זה.
אני יכולה לעשות ייפוי כוח מתמשך ללא ידיעת אחד הילדים שלי?
כן.
זה חוקי?
כן. אם אולי הם יופי כוח. למה? כי כל מי שמיופי כוח בייפוי הכוח המתמשך חייב לחתום. אוקיי. עכשיו, אם אתה אומר, תקשיב, יש לי 5 ילדים, הבן הבכור לא בקשר, הבן הקטן לא יודע מה, בכלל באמריקה. אין לי בעיה לעשות עם חלק מהילדים. אבל רק מי שמיופי כוח, ורק מי שחותם, יודע ויוכל להפעיל את זה בהמשך. אבל, כשקורה מקרים של בן אדם, שאומר, תקשיב הרי, אני לא רוצה את א' או את ב' או את ג', ואני מתחיל להבין שיש פה אולי משהו מעבר, אני חופר, אני נובר, אני רוצה להבין מה קורה פה. כי על פי החוק, לא צריכים, ואני מדגיש את זה, לא צריכים להביא אישור רפואי לעריכה של ייפוי כוח מתמשך. מה רשום בחוק? התרשמותו של עורך הדין.
אוקיי.
התרשמותו של עורך הדין. מצד שני, יש מקרים שאנחנו מתעקשים, וגם בהרצאות אני אומר להם, חבר'ה, עורכי הדין העיקרים, אתם חייבים להתעקש על אישור רפואי. מתי? במקרה של בן אדם שהתחיל דמנציה. לא מדבר בכלל על דמנציה חמורה. דמנציה שאתה יודעת, יש לו פיקים כאלה, קצרים. אין בה, לך לרופא. אם רופא מטפל, יגיד שהוא בסדר, וההתרשמות שלך, כמובן ביחד, היא בסדר, תוכל להמשיך הלאה. ואם לא, לא פעם ולא פעמיים, שחררתי לקוחות. אז מי שלא מזמן שחררתי את זה לקוח, ואחרי איזה שבועיים הוא עשה לי כזה שלום, הוא אומר לי, הסתדרתי. בסדר, הלך למישהו אחר, אין לי בעיה. אצלנו, מה שנקרא, לא בבית ספרנו. אנחנו צריכים לשמור על הלקוח. אבל אם אני יודע שלצורך העניין, הבן אדם לא בקשר מסוים, או שאני יודע שמחר יכול להיות שאותו בן או אותו בת שהם לא בקשר, והם אפילו שונאים אחד את השני, הוא פתאום יגיד, למה אחותי ולמה זה, והוא יתנגד, כמו שמתנגד לצבא, הוא יתנגד ליפוי הכוח ממשך, פה אני מדגיש ואני אומר ללקוח, שמע לי, בשבילך, תביא אישור רפואי. בשני אחד הביאו לו, כי הוא קשיר, הוא צלול. כן. אבל אנחנו צריכים למנוע, אנחנו לא יכולים למנוע את ההתנגדות, כי מי שרצה להתנגד, תמיד יכול להתנגד. אבל אנחנו יכולים להכין את המבוצר, שגם אם יתנגדו, ינפנפו אותו, כי יבינו שזה לא עוזר, כי המדם היה קשיר וצלול. הנה, עכשיו יש לנו במקרה תיק בבית משפט, של, שעדיין מתנהל, של שני אחים ואח שלישי, האח השלישי גר בחול, ואח השלישי החליט, רגע, היפוי כוח פחות בעניין אותי, אבל בירושה, בירושה מגיע לי פה חלק, אז הוא עכשיו מתחיל להתקומם. אמרתי לו, חבר'ה, ייפוי כוח. קראנו לעורכי דין, קראנו לזה, בדקנו את הצירים, אנחנו כרגע עדיין בתיק מתנהל, אבל גם בית המשפט מבין שאם זה רצונו, רצונו הוא כבודו. אם בעבר ניסינו להבין מהי טובתו של אדם, מה זה אפוטרופסות? מאדם כבר לא קשיר, אנחנו מנסים להבין מה הכי טוב בשבילו. האם אשתו? האם הבן? האם השכנה? מהווים את טובתו. פה עברנו מטובתו לרצונו. מה הוא רוצה? אדוני, מה אתה רוצה? תרשום.
תגיד, יש הבדל בין אפוטרופסות ליפוי כוח מתמשך?
חד משמעית. זו שאלה שאני צריך לשאול אותה בהתחלה, בהתחלה. אפוטרופסות, מעבר לזה שמה שנקרא זה הדור הישן, ואפרופו הילדים כל פעם מחפשים את האייפון החדש, ואת הדור החדש, והכל החדש, אז אפוטרופסות, זה כמו שאני אומר, יש כביש רגיל, ויש כביש 6. מה ההבדל ביניהם? עצמי את המחיר. כמו כל דבר, כל שירות עולה כסף, אבל מה ההבדל ביניהם? כביש 6 הוא כביש מהיר. שאלו, כביש מהיר. היפוי כוח ממשך, הוא מונע את כל הבירוקרטיה, את כל התפסים, את כל הסיפורים. באפוטרופוס של פעם, מי שאפוטרופוס, מי ששומע אותנו, באפוטרופוס, הוא יודע שיש את הדוח פרטה, יש את הדוחות, את האישורים שאתה צריך כל פעם לשמור. אתה יודע מה? עזבי, אני קונה תרופות ב-28 שקלים, צריך לשמור קבלה. אני צריך בסוף החודש להביא...
אני אתן לך דוגמה אחרת, למה שאלתי? כי כשאני הייתי יועצת השקעות, היה לנו מקרים של אנשים ש שהיו צריכים, הגיעו למצב שלא היו קשירים, והמשפחה הייתה צריכה לתת להם, לנהל את הכסף שלהם. ופה אני רוצה לדבר דווקא על השקעות, okay. כי מה שקרה זה שהאפוטרופוס הכללי יש לו הנחיות, בגלל שהוא צריך לשמור על הכסף של האנשים, יש לו הנחיות מאוד מאוד ברורות איך לשמור על הכסף. ולכן אפשר להשקיע רק בדברים מאוד 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 סולידיים, נכון. מאוד ספציפיים. זה יכול להיות או פקדונות, או תוכניות חיסכון, או אג"ח מדינה. זה לא יכול להיות דברים אחרים. עכשיו, לפעמים באמת מדובר בתיקים בעלי סכומים מאוד מאוד גדולים. עכשיו, אם אתה רוצה לעשות איזושהי פעולה, אתה חייב לקבל אישור מהאפוטרופוס. אתה לא אסור לעשות פעולה בתיק השקעות ללא אישור אפוטרופוס, ופעולה כזאת לוקחת לפעמים חצי שנה.
נכון.
זאת אומרת, שאני עכשיו רוצה לעשות שינוי בתיק השקעות, אני רוצה לשנות מניה במניה, אני צריכה לקבל את האישור של האפוטרופוס. עד שאני אקבל את האישור של האפוטרופוס, כבר המניה הזאת לא תהיה רלוונטית, ולא תהיה, וכבר...
נכון.
מה קורה בייפוי כוח מתמשך, גם במקום של השקעות?
יפה. אז קודם כל, יש סעיף ספציפי בחוק, שמדבר על השקעות, משווה לקרוא אותו, שהוא המקסימה אחר כך אפילו נעלה אותו בפייסבוק שלנו, בקבוצה, נעלה את הסעיף עצמו. זה סעיף שמאוד מאוד חשוב, במיוחד לאלה שיש להם השקעות של מיליון, שניים, חמש והלאה, זה מאוד חשוב. יותר מזה, יש נייר עמדה, נייר עמדה של האפוטרופוס הכללי, בגלל המצב, בגלל שראינו שהבנקים, אפילו יותר מזה, היו מצבים בהתחלה שהיו מפעילים ייפוי כוח ממשך, היו מבקשים מהבנק שגם להשאיר את המצב הקיים, להשאיר את הכסף באגח הספציפי הזה, אולי מחר זה יקרוס, אולי מחר זה יזה, היו מבקשים גם פה אישור של בית משפט. ולכן, הגענו להבנות עם האפוטרופוס הכללי, הגענו לנייר עמדה, הגענו לסעיף מאוד ברור בחוק, ואנחנו גם רושמים את זה. וזה חשוב לשים לב אם אתם עורכים ייפוי כוח משך, אצל עורך דין, תוודאו שהוא מכיר את הסעיף, והוא רושם את הסעיף הרלוונטי שמדבר על השקעות. כלומר, עד סכום מסוים, נגיד, היום זה מיליון, עד סכום מסוים, לא צריכים אישור של בית משפט. מעל סכום מסוים, כן צריכים אישור של בית משפט. אבל ברגע שאנחנו רושמים את זה, ואני יכול להגיד לך שמאחורי הקלעים אנחנו עובדים על זה מאוד מאוד קשה, בתור ועדה, בתור יושבי ראש, סגנים, כל אחד בתפקידו הוא, אני סך הכל בורג במערכת, כולנו ביחד באותו סירה כדי לעזור ללקוחות שלנו. אני יכול להגיד לך באופן חד משמעי, שהסכום הזה של המיליון, שכרגע מוגדר בחוק שזה מיליון, הוא יעלה כנראה ל-3, ל-5, ל-7, או ללא הגבלה. כרגע המלחמה היא על איזה סכום.
זה אומר שבעצם...
ברגע שיהיה רשום בתוך ייפוי כוח משך, שאני סומך על דני, מיופי הכוח, שיוכל להמשיך להתנהל מול יעקובוביץ', שהוא הסוכן...
הוא המנהל ב...
המנהל ב...
הפיננסי.
הפיננסי. או מלינבר, היועצת הבחירה שלי, לא משנה מה. ברגע שאנחנו עושים את זה, יהיה להם יותר קל להתנהל, ולא יצטרכו אישור של בית משפט.
ואפשר להשאיר את התיקים ברמות הסיכון הקיימות,
בוודאי, בוודאי.
ולהשאיר השקעות במניות, ולהמשיך להשקיע
אם לצורך העניין הממנה ירשום שהוא מבקש להשאיר את זה קיים וסולידי וזה וזה, אם מחר הבן ירצה לעשות את זה משהו שהוא לא סולידי, פה יהיה חייב לשאול במשפט, כי הוא בעצם הולך משהו שנגד רצונו של אותו אדם.
מה קורה אם יש נכסים, אם יש דירות, אם יש...
יפה, יפה, יפה. אז התכוננת יפה לרעיון הזה. אני אגיד לך מה, בחוק כל מה שקשור לכסף מעל 100,000 שקל או למחירה של דירה, מחויב על פי החוק להגיע לבית משפט. ואני אסביר.
גם לקוח... אם חתמתי ייפוי כוח מתמשך?
נכון. אני בכל ייפוי כוח מתמשך חושם שהמיופי כוח יכול להתנהל בין 100,000 ל-500,000 בסוגריים ואו הסכום הגבוה המותר בחוק, כי אני יודע שהסכום יעלה, ולרבות העניינים של הדירה, אני רושם שפר להזכיר ולשעבד ולמכור ולקחת משכנתא הפוכה, והכל אני רושם בפנים. למה? כי על פי החוק, אם בעבר, כמו שאמרתי, על 28 שקלים אתה צריך לשמור קבלה באפוטרופסות, היום נתנו לך אוויר, אמור עד 100,000, אהלן וסהלן, תתקדם. אבל מעל, זה כבר משהו שהוא גבוה מדי. אני רוצה להבין שזה לטובתו של אותו אדם. אז אם ראינו שבן אדם רצה לקחת 150 אלף שקל כדי לשפץ את הבית של האבא שלו, כדי שיהיה מקום לעוזרת או לעובדת הפיליפינית, או לא משנה מה, או להרחיב את החדר בשביל העגלה, או מעלית, או... אין בעיה. מבינים שיש סיבה ותוצאה, הכסף הולך לאותו אדם. או בן אדם שגר בקומה רביעית בלי מעלית. קשה עכשיו להרים את האבא ולהוריד אותו, אז מה עשו? מכרו את הדירה, באישורו של בית המשפט, ועברו לקומת קרקע בשתי רחובות ליד, שני רחובות ליד. כלומר, היפוי כוח מאוד גמיש. אנחנו, עורכי הדין, יודעים שזה רשום בחוק, ויודעים שצריכים את אישור של בית המשפט, אנחנו רושמים את זה. למה? כדי שלשופט יהיה יותר קל לאשר. גם השופט זה בן אדם, בסדר? הוא ידע, הוא יקרא, אוקיי. דני ביקר שבמקרה הצורך ימכרו את הדירה בארלוזורוב, היא המוזכרת, ולא את בית המגורים ברחוב ז'בוטינסקי. אז יהיה יותר קל להתמודד. כמובן שאם לא נרשום כלום, נגיע במשפט, אני צריך להוכיח להם. אנחנו רוצים שיהיה... המטרה בעצם בייפוי הכוח ממשך, זה לא לתת למיופי כוח לעשות מה שהם רוצים, איך אומרים, בלי הגזמה. אנחנו רוצים שהם יוכלו לשמור על אותו אדם. המטרה של ייפוי הכוח מתמשך, הלקוח שלי דרך אגב, הלקוח שלי בתור עורך דין, זה הממנה. זה האבא, האמא, זה הממנה, זה לא הילד. הילד יכול לדבר איתי, להתייעץ איתי, לשאול אותי שאלות, אבל הלקוח שלי, הדיבור שלי, הוא עם הממנה תמיד. גם השכר טרחה שלי, גם השיחות שלי, גם הפגישות שלי, תמיד זה מול הממנה. גם אם הכנתי ייפוי כוח מתמשך, ושלחתי לממנה טיוטה, ואחרי 3 ימים מתקשר אליי הבן, שלום, מדבר הבן של שלמה, כן, מה שלומך חמוד? אני רוצה לשנות. התבלבלת. זה לא אתה רוצה לשנות. שאבא יתקשר אליי, ואבא יסביר לי מה הוא רוצה. ואני צריך בתור עורך דין להיות עם חוש בשביל להבין שבאמת אני שומע על אותו אבא, ולא האבא אמר לי אני רוצה רק את הבן, ופתאום כל הילדים רוצים לצייר. המטרה של היפוי כוח ממשך זה באמת לתפור חליפה ספציפית לאותו אדם, שיוכל להתנהל במקרה הצורך.
מעולה. נראה לי ממש עיקפנו את הנושא הזה. אנחנו נעשה עוד איזושהי הפסקה קטנה של שיר, ונמשיך אחריה.
כל מה שהיה פה ישתנה ממחר, הזמן עוד יתקן את כל מה שכבר נשבע, אני שר. יש מי ששומר את הטוב לידינו, הוא תמיד מחכה. כל מה שהיה פה ישתנה ממחר, אם ננסה רק להאמין בלי לדעת, להרגיש בלי לגעת, לדבר עם העיניים גם כשאין לי יותר מה לומר, לשחרר את הרגע, זה טבעי לפחד מהטבע, לחבק חזק בידיים כל מה שהיה פה ישתנה ממחר. הזמן עוד יתקן את כל מה שכבר נשבע ונגמר. את כל התפילות הניסים בחיינו מתחברים הרגע הזה. כל מה שהיה פה ישתנה ממחר, אם ננסה להאמין בלי לדעת, להרגיש בלי לגעת, לדבר עם העיניים גם כשאין לי יותר מה לומר, לשחרר את הרגע, זה טבעי לפחד ממחר.
מיני מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות על מסלול האושר. הפודקאסט של ענבר ראם.
הראל, הייתה לנו שאלה, האמת שרציתי לדבר רגע על הבנקים, אבל הייתה לנו שאלה בפייסבוק שהייתי חייבת לענות, ואני רוצה שתענה עליה בבקשה. מה קורה במקרה של סכסוך בין בני אחים?
מעולה, שאלה יפה. כי עיקרון, כמו שאמרנו, ייפוי כוח מתמשך, זה אנשי אמון. לתוך הדוגמה, אני שמחתי על הבן ועל הבת. אני אתן מקרה של בן ובת שהם על כל העניינים. לא הבן ברכושי והבת ברפואי, הבן והבת שניהם ביחד ולחוד על כל העניינים. על הרכושי, על הרפואי ועל האישי. מבחינת המערכת, ברגע שאחד מהילדים מרגיש, אבל הוא מפה כוח, הוא יודע מה קורה. כן? הוא נכנס לאתר, הוא נכנס לאפליקציה, הוא יודע מה קורה. במידה והוא מרגיש שאין שיתוף פעולה, במידה והוא מרגיש שיש פה איזה חליל הניצול, או משיכה של כספים מיותרים שלא הולכים לטובתו של האבא, הוא בכל רגע נתון יכול להטריע בפני האפוטרופוס. יש מייל יהודי ספציפי שמדבר על הנושא הזה, כמו סוג של בקרת איכות כזה, שאפשר לדבר ולהתלונן, וכמובן הוא יכול לפנות לבית המשפט. אנחנו משתדלים שהפנייה לבית המשפט, זה לא כמו שאני עכשיו קופץ רגע למכולת להביא חלב, אנחנו משתדלים שלא ילכו סתם לבית המשפט, אבל אם יש צורך חלילה, ואנחנו מרגישים שיש פה ניצול, משהו כזה אחר, אז אנחנו כמובן נזהרים מראש. ובייפוי כוח מתמשך, כמה ששאלו מקודם, האם, זו שאלה נשמעת מוזרה, אבל האם מיופה כוח, בייפוי כוח מתמשך, יכול, אם מישהו בייפוי כוח מתמשך בתור מיופה כוח, יכול להחליט, חבר'ה, אני עכשיו בתור הבן שלו, רוצה לערוך צבא בשמו. לערוך צבא בשמו. לרשום שכל... או, שאלה יפה. אז חד משמעית, יש מה שנקרא עניין אישי. אני לא יכול לעשות צוואה בשם ממנה. אני לא יכול לבחור בבחירות. את זוכרת שאז היה לנו כל כך בחושים בחירות, אז גם אתה לא יכול לבחור...
שהיה הרבה יותר בחורים מאוכלוסייה.
אז בתקופה של הבחירות, גם אתה לא יכול לבחור בשם הממנה, אתה גם לא יכול לאמץ ילד בשמו. זה נשמע מצחיק, אבל זה דברים שהם רשומים בחוק. יש דברים שאי אפשר לעשות, אבל רוב הדברים ניתן. עכשיו, יש גם מקרים ששואלים, מה קורה שבן אחד מנצל את האבא או את האמא, ועושה עברות, או מכין צוואות, ושאר האחים לא יודעים. זו שאלה שקורית המון. לצערנו הרב, אין לנו באמת איך לאכוף את זה. מהבחינה הפשוטה, שצוואה זה עניין אישי. אם לצורך העניין, את הולכת, עושה צוואה אצל עורך דין, הוא לא יכול מחל לפרסם את זה בפייסבוק, או באינסטגרם, או אני לא יודע מה רשום, הוא עשה צוואה אצלי. אין לנו באמת מידע. לכן, כמובן, אם המשפחה בקשר טוב, מי אסלם יודעים מה קורה, אבל כשיש סכסוכים בין אחים, או שיש מקרה של אנשים שעושים, בדרך כלל ההתנגדויות והמלחמות מתחילות לאחר פטירה. כלומר, אין לנו איך דרך לעלות על זה בהתחלה, אלא אם כן גילינו את זה, או שמענו, או אני לא יודע, אבל אם לא שמענו, לוקח את הזמן שלנו ומתחילים להילחם. אני יכול להגיד לך שאם בן אדם היום נפטר, זה לא שמחר בבוקר אתה יכול ללכת בשמו לבנק. מרגע שהוא נפטר, אתה צריך לחכות למה?
רגע, לצב... רגע. אה, בבקשה. רגע, אתה מדבר על, על הבנק, אז אני רוצה רגע להיכנס פה.
בבקשה, הבנקים זה את, כן.
הבנקים זה אני. טוב. אז רגע, העלית פה את הבנקים, אז תן לי רגע לדבר על הבנקים. אני חושבת שזה חשוב מאוד, שזה מידע שמאוד חשוב שלכולנו, שכולנו יהיה, ונעשה קצת סדר בנושא של הבנקים, מה כדאי ומה לא כדאי שיהיה, ומה זה אומר. אז תראו, מה שקורה זה ככה. במקרה מוות של של אחד מבעלי החשבון ברגע שיש חשבון משותף, מה שקורה במקרה מוות של אחד הבעלים, החשבון נחסם, אוקיי? עד שאנחנו מקבלים או צו ירושה או צו קיום צבא. למה זה קורה? כמו הרבה דברים, כמו בצבא שהכל נכתב בדם, גם פה הכל נכתב בדם. זאת אומרת, הבנקים חטפו המון המון תביעות מיורשים שנתנו, חילקו את הכסף לפני שהיה צבא, ולכן כדי להגן על כלל היורשים, מה שהבנקים עושים, ברגע שיש פטירה, החשבון נחסם, ואם יש איפוי כוח בחשבון, האיפוי כוח בטל ומבוטל. עכשיו, הדבר שהכי חשוב לעשות, זה לבדוק היום שיש סעיף אריכות ימים בחשבון. סעיף אריכות ימים, אפשרי רק בחשבון משותף, כי בחשבון יחיד לא צריך סעיף אריכות ימים. חשבון יחיד זה רק אני מנהלת את החשבון, אם חס וחלילה קורה לי משהו ואני עולה למעלה, עוצמת עיניים, החשבון נחסם, אין מישהו אחר. אבל מה קורה אם אני ובעלי ביחד בחשבון? אם חס וחלילה קורה לי משהו, אני רוצה שהוא ימשיך את החשבון. חשבון כספים גם שלו, פעילות רגיל. ולשם כך יש את סעיף אריכות ימים. זה בעצם מאפשר לנותר בחיים להמשיך להפעיל את הפעילות השוטפת שהייתה קודם. בכל מקרה, חשוב מאוד להגיד שלא ניתן למשוך כספים משמעותיים מהחשבון עד לקבלת צו ירושה או צו קיום צבא. היה לי מקרה של לקוח בשנות ה-80 המאוחרות לחייו, שאשתו נפטרה. והיה כסף בחשבון, היה מעל 2 מיליון שקל בחשבון, והוא רצה, הוא לא היה מסוגל להתמודד בבית לבד, והוא רצה לעבור לדיור מוגן. הוא יכול היה להמשיך להפעיל את החשבון, את חשבון הבנק הרגיל, הוא לא היה יכול להוציא את הכספים ולהשתמש בהם לטובת הדיור המוגן, עד שלא קיבלו את הצו קיום צוואה. מתוך החשש שאם הוא יוציא את הכסף וישתמש, זה עשוי או עלול לפגוע ביורשים. ולכן הבנקים פה היום מגינים על כל היורשים. זו הסיבה, אוקיי? מה שכן, בכל מקרה, ניתן לבקש אישור להוציא את הכספים עבור הוצאות שיבה, עבור מצבה, עבור שכר ופיצויים למטפל, אוקיי? אז זה ככה נורא חשוב. עכשיו, במיוחד, אנשים מבוגרים שפתחו חשבונות בנק מזמן, בסדר? בשנות ה-70, ואתה יודע, כי יש אנשים שהם באותו בנק 50 שנה. יותר מניסויים אפילו, אני אגיד. מתחילים כשאתה מילד, אתה בבנק. אז ופעם המחשבים לא עבדו. לכן יש חשיבות לוודא באמת גם היום שיש סעיף אריכות ימים. היום ברוב הבנק, ברוב החשבונות, עושים את זה כבר באופן אוטומטי אצל זוגות נשואים, אבל מומלץ לבדוק. דבר שני שאני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד שני דברים אחרונים, ככה לקראת סיום. אני רוצה להגיד שבבקשה תבדקו מוטבים, תבדקו... אז אחד זה לעשות אריכות ימים, שתיים, לבדוק מוטבים, לבדוק מוטבים בקופות הגמל, לבדוק מוטבים בפנסיה, כי זה לא...
מוטבים גוברים על צבא.
מוטבים גוברים על צבא, ושלא...
במקרים מסוימים.
אז שלא יהיו מקרים שבהם אנחנו... רשום מוטב שאנחנו לא רוצים להוריש אליו את הכסף, היה לי מקרה כזה מאוד מאוד עצוב. ו... הדבר האחרון שאני רוצה שתעשו, שתתכוננו באמת, אנחנו לא יודעים מתי זה יקרה. כמו שאנחנו יודעים, אתה יודע, אי אפשר לתכנן. לכן חשוב שתעשו תיק משפחתי. כדי שאם חס וחלילה יקרה משהו, כל המידע יהיה בפנים. מידע איפה הבנקים, איזה בנקים יש חשבונות, איפה יש לכם השקעות, איפה יש לכם ביטוחים, איזה ביטוחים יש, איפה, באיזה קופת חולים אתם מנהלים את זה, מי הסוכן ביטוח, מי איזה הגנות פיננסיות יש לכם. תרשמו שם באמת את כל, אם יש לכם צבא, תכניסו את הצבא, את היפוי כוח המתמשך. אפילו הייתי שמה שם גם צילומי תעודת זהות. תשימו, אם יש לכם עסק, גם הוראות לגבי העסק, מה שאתם רוצים. את כל הדברים האלה, תשימו בפנים.
כמו שעושים תיק לידה.
כן, בדיוק.
מתכוננים לידה.
רק פה צריך להתכונן גם ליום שאחרי.
הייתי לא מזמן אצל לקוח, שהוא הראה לי שבתוך הצבא, בתוך התיק הזה שאת אומרת, הוא הכין את הצבא, והוא הכין שם איזו תמונה של שני אחים מחובקים, הוא אומר, כל, לא יודע, השמחה של האבא, שהילדים יישארו, אבל בסופו של דבר, מה האבא רוצה, מה אמא רוצה? שהילדים יישארו מאוחדים ושלא יריבו, כי כסף בא, כסף הולך. אבל חשוב באמת שהכל יהיה מסודר, כדי למנוע מריבות מיותרות לכולנו.
זרל, אני רוצה להגיד לך תודה. אני רוצה להודות לך על כל הידע ועל עצם זה שבאת, ואני רוצה לאחל לכולם ימים שקטים וימים טובים, שנדע שקט ושלווה, ובאמת... רק טוב. תודה רבה לכם. אנחנו נתראה ביום חמישי הבא, ב-2 בצהריים, להתראות.
את יודעת שניסיתי למחוק הכל ולהמשיך, אבל השמש בלעדיי לא מאירה לי כרגיל. אתה יודע שחיכיתי, אולי עדיין מחכה. גם הימים פה בלעדיך לא נראים אותו דבר. שאלו כאן אני יודע שאנחנו משתנים, שהחיים קצרים, נגמר לנו הזמן.